המקשיבים הקבועים לסיפוריך, מלבד שהם מעניינים ומרתקים, יש בכל סיפור מוסר השכל והנהגה מעשית. למשל, בשבוע שעבר סיפרת על המקלר, שהרב גניחובסקי אמר לו שכל אדם מגיע לו משהו, שמגיע לו משהו מקבל. וכבר למחרת פגשתי אברך שבעקבות הסיפור הזה החליט לבטל דין תורה על חוב שהיו חייבים לו. הוא ציטט את דברי הרב גניחובסקי והוסיף, לכל ממון יש כתובת. בעקבות זאת החלטתי לספר לך סיפור מרגש ומרתק, שהמסר העיקרי בו הוא כוחה של מילה, אך יש בו הרבה מסרים חבויים אחרים. היום אנחנו מציינים את ה-30 לפטירת חמותי, הגברת חנה גילרנטר, שנפטרה בשיבה טובה בגיל 87, וכמו שאמר עליה אחד המנחמים, מפז יקרה, פז 87 בגימטריה. לפני שאספר לך את הסיפור, עלה להקדים ולומר, שאומנם היא הסירה כל חייה את מעשיה, אך מאז שבעלה נפטר, והיא עברה לגור אצל הילדים, אט אט נחשפה הנהגתה, וככל שהכרנו אותה בני המשפחה, הבנו היטב את המושג ירידת הדורות. הייתה מתפללת כסדר את כל התפילות, מזכירה את כל מי שיש לו צרה או מחלה, מעולם לא יצא דיבור אסור מפה, לא לשון הרע, לא רכילות, ואפילו לא אבק רכילות. למעשה היא מעולם לא ראתה רע אצל אחר. בשנים שהייתה אצלנו גילינו לפתע שהיא צמה בכל יום כיפור קטן. לא אוכלת בשר בימי שני וחמישי. מקבידה שלא לומר ברכה בלי שמישהו בסביבה יגיד אמן. לקח לנו אמנם זמן לתפוס את זה, אך באיזשהו מקום קלטנו שכשאף אחד לא בבית, היא מתקשרת כבדרך אגב לאחד מהילדים או נכדים ובאמצע שיחה, בדרך אגב מברכת ומקבלת את האמן שלה. בשלב מסוים התחלנו לעקוב אחר מעשיה ואף להטיח אותה בפניה. סבתא, את לא אוכלת בשר? סבתא, מה, את צמה? היא הייתה מחייכת כאילו היא נתפסה בכלכלתה, אך בכל פעם שהייתה נתפסת הייתה אומרת, יש משהו שאתם אף פעם לא תדעו, ואת זה אני אקח איתי לקבר. הנה נזכרתי בעוד משהו שתפסנו. דוד המלך עליו השלום תיקן כידו לברך בכל יום 100 ברכות. רב מאיר דרש בזאת מהפסוק, מהשם אלוקיך, מה השם אלוקיך דורש ממך, במקום מה יש לקרוא 100. אחרי לגברת חנה גילרנטר זכרונה לברכה, היה פנקס עליה השלום. היה פנקס שבו רשמה את כל ברכותיה, כדי שתהיה בטוחה שברכה 100 ברכות. כשהצגנו בפניה את הפנקס, היא עשתה חיוך של כועסת ושוב הכריזה, יש משהו שאתם אף פעם לא תדעו, ואת זה אני אקח איתי לקבר. שיהיה ברור שעדיין לא הגעתי לסיפור, אני כותב את הדברים האלו גם לא כהספד, אלא כרעיונות לבני אדם, ודי לי אם מישהו יתפוס איזו הנהגה, שזה יהיה לעילו נשמתה, וכאן הגעתי לסיפור. באחד מימי השבעה מתקשר ראש ישיבה חשוב לנחם. זה לא היה חידוש גדול, מפני שהוריה של גברת חנה גילרנטר התגוררו בבולטימור שבארצות הברית, ואביה רבי שועה לייב דיסקין זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, היה נכד של רבי יוסף חיים זוננפלד, וכמעט כל ראשי הישיבות והמשולחים שיצאו לארצות הברית לסוף כספים לישיבה היו מגיעים אליהם הביתה להתאכסן. ממילא גם כשהגיע לארץ היו מכבדים אותה מתוך הכרת הטוב. חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת קמניץ הגאון הגדול רבי הרב שיינר, רבי יצחק שיינר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהישיבה שלו, שנפטר לפני שבועיים, הישיבה שלו הייתה מול ביתה. וכשהיה הולך עם תלמידיו, היה נוהג לומר להם שכשהנביא אמר, ושם אישה גדולה, הוא בוודאי התכוון גם אליה, והורה להם לעצור ולברך אותה בשנה טובה. אבל הבקשה של ראש הישיבה, שהתקשר לנחם, הייתה יוצא דופן. הוא ביקש להגיע בשעה 5 למחרת. אמרנו, לא, זה בסדר, אתה לא צריך לתאם, זה לא קופת חולים. אך הוא התעקש ואמר, אני רוצה שיהיו כמה שפחות אנשים, וכמה שיותר נכדים ונינים, וזה חייב להיות בשעה 5. זה היה מסקרן. ניסינו לנחש מה הוא רוצה לומר, ומה העניין של שעה 5, ולא עלתה בידינו. ואכן למחרת בשעה 5 בדיוק מגיע ראש הישיבה עם מנהל הישיבה שנסע איתו מחשב נייד. הוא סיפר, שאביו בן ה-95, קרוב ל-100, מתגורר בבולטימור. התקשר אליו יומיים לפני כן, כולו בוכה בכי מר, ואמר לו בקושי, שמעתי שהרבנית גילרנטר נפטרה. אני מעולם לא שמעתי את שמה של אמכם בבית שלנו, אומר ראש הישיבה. ולא יכלתי להבין מה לאבא שלי ולאמא שלכם שצעירה ממנו ב-8 שנים. רציתי להבין, אבל אבי הזקן לא יכול היה להסביר מרוב שהוא בכה. הדבר היחיד שהצלחתי להבין זה שחייו קשורים עם אמא שלכם, וזה כמובן הפליא אותי שבעתיים. עד שעלה בי הרעיון להציע לו להמתין יום יומיים, לאפשר לו להירגע ולדבר איתכם בצורה ישירה, בשיחת זום. רק אז הוא נרגע. זו הסיבה שהקפדתי על השעה בשל הבדלי הזמנים בין ירושלים לבולטימור. זו השעה שמתאימה לו. אחר שההקדמה זו שעוררה סקרנות ועניין רבים, התקין מנהל הישיבה את שיחת הזום, ומול פנינו עלה איש זקן, מגולח, שנראה בעל בית אמריקאי ממוצע, ממש לא כמו אבא של ראש ישיבה חשוב, וזה הגביר את סקרנותינו. והאיש החל לספר. הייתי בן יחיד להוריי בפולין שלפני המלחמה. פעמי המלחמה נשמעו והוריי היו בדילמה. מצד אחד רצו לברוח משם, ומצד שני הייתה להם דירה רחבת ידיים ועסקים רבים שעליהם התקשו לוותר. מה עוד שהשלטון והצבא הפולני שידרו ביטחון מופרז, שאין סיכוי שהאויב הגרמני יצליח להכניע את הצבא של פולין. מפה לשם, לפתע נוצרה הזדמנות לשלוח אותי לארצות הברית, בעוד הם יישארו זמן מה לראות כיצד ייפול דבר. הייתי אז בן 15, סיפר האיש. בלב כבד הם שלחו אותי לארצות הברית, ולא רק בגלל הפרידה מדם יחידם, כמו הידיעה הברורה שהנסיעה לארצות הברית הייתה כמעט ערובה לעברה מהדת, שכן היהדות החרדית באמריקה כמעט ולא הייתה קיימת באותם ימים. אבל הם הבינו שמדובר בפיקוח נפש ועשו את מה שנראה היה להם לנכון. דבר ראשון, להציל את הבן היחיד שלהם. אני זוכר היטב את רגע הפרידה, אמר הזקן, אמי ממש קראה על ברכיה והתחננה לפניי, ששאר שומר תורה ומצוות. המילים שאמרה שוב ושוב נחתו בליבי, לנצח, תזכור תמיד שאתה יהודי, תזכור שאתה לא גוי. היא אמרה את זה ביידיש. הגעתי לארצות הברית ומהר מאוד הבנתי שהבטחות של הדוד שלי להורים שלי לא היו מדויקות בלשון המעטה. מהר מאוד הסתבר לי שהסתיר מהורי את העובדה שהוא ומשפחתו פרקו עול תורה ומצוות ושמתהלכים בגילוי ראש ומחללים שבת בפרסיה. אני משער שהוא התבייש מהורי. האמת שגם ממני קצת התבייש בהתחלה, אבל זה מהר מאוד עבר לו. ואני, בחור בן 15, לא הייתי מספיק חזק. ואם בתחילה ניסיתי, ברגע שהגיעו הידיעות על פולין שנכבשה בתוך ימים ספורים, ולאחר מכן הניתוק הפתאומי מהוריי, ואז השמועות האיומות שהלכו והתאמתו, כל אלה גרמו לי לתלות גדולה במערכי, וגם לרפיון גדול באמונה ובשמירת המצוות. ובתהליך של שנתיים, ירדתי מהדרך עד שלא עלינו, הפכתי למחלל שבת בפרסיה. ואז הכן ממשיך לספר. המלחמה הסתיימה, ואני כמעט שכחתי את הימים שהייתי בחור ישיבה, מקפיד כקלה כבחמורה. יום אחד, אני הולך בשבת, ברחוב, בבולטימור, עם סיגריה בפה, ולקראתי הולכים הרב ישוע לב דיסקין וביתו, חנה, שזו הנפטרת, אמא שלכם. על אף היותו נכד של רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים, כנראה שהנושא של ליצוק שבס לא היה חזק אצלו. אולי בגלל אשרי אדם יודע מקומו, הוא ידע שבולטימור היא לא מאה שערים. הוא החל לדבר איתי ביידיש, בנועם, באהבה, התעניין בשלומי, בשלום משפחת הדוד שלי, ואני ברוב חוצפתי, עונה לו, ובשם לוקח שחטה מהסיגריה. ואז, סבתא שלכם, שלא הייתה סבתא, אלא ילדה קטנה בת 10 בשם חנה, שאלה את אביה, הגוי ראת יידיש? גוי יודע יידיש? ואני, המחל לשבסניק, נעלבתי עד עמקי נשמתי, ואני צועק לה, יחבניש את הגוי, אני לא גוי. ואז הילדה אומרת, היד מעשן בשבת, הגוי מעשן בשבת. כמובן ביידיש. המילים הללו הצליחו לעשות מה שהחיוך של אבא שלה לא הצליח, זרקתי את הסיגריה. אבל הילדה לא נרגעה, בית וסטזיין נוח המול הגוי, תכף תהיה שוב גוי. היא התכוונה שעוד מעט שאני אלך, אני אקח את הסיגריה בדיוק מה שרציתי לעשות. ואז מצאתי את עצמי מבטיח לה, שיותר אני לא אשן בשבת. ואז היא הייתה מרוצה. אז זה כן אחרי לצחוק, שימו לב, אמר, לעשן בשבת לא הייתה לי בעיה, אבל שמישהו יגע לי גוי, פה כבר הייתה לי בעיה. הסיפה לזה היא שהילדה הזו נגעה במילים האחרונות שאימא שלי אמרה לי בפרידה שלנו. תהיה יהודי, אל תהיה גוי. וזה כן הוסיף לספר, לאחר שנתיים הרגשתי שמדי קשה לי, אני לא מסוגל לא לעשן בשבת. זה היה ניסיון שלא יכלתי לעמוד בו. אבל המילים של הילדה היא, שנפגשו עם המילים של אמי עליה שלום, לא ירפאו ממני, ומכיוון שהייתי חייב לעמוד בהבטחה שלי, אז הפסקתי לעשן בכלל. והזקן שהוא צוחק, באותם ימים לא הייתה מודעות לנזק שבעישון, זו הסיבה שרוב חבריי נפטרו בגיל 70 עד 80, אם אני לא הייתי מפסיק לעשן אז, התולעים כבר מזמן לא היו רעבים ממני. והוא ממשיך. ואז חתנתי, נולד לי בן, והבן שלי, זה שנמצא עכשיו אצלכם בבית, החל לשאול אותי שוב, אבא, אנחנו יהודים או גויים? אמרתי לו, בטח שאנחנו יהודים, הנה, אני אפילו לא מעשן בשבת. אבל אבא, אתה גם לא מעשן ביום חול, הוא אומר לי. יהודים גם לא נוסעים, גם לא מבשלים בשבת. אז הצלחתי לשמור שבת, התחלתי לשמור שבת. אבל זה לא הספיק לו. אבא, יהודי לא רק שומר שבת, אלא את כל המצוות. מסתבר שהמילים של הסבתא שלכם נכנסו לי כמו חרב ללב בגיל 18, וכל מה שצריך היה זה לעשות זה לסובב אותה טיפה, מפה ולשם. ואני ואשתי חוזרים להיות כמו ההורים שלנו. יהודים, שרים, כדת וכדין. אמנם לא חרדים, אבל הילדים שלנו כבר השלימו את המלאכה, והנה אתם רואים. שבזכות המילים הללו שנאמרו על ידי סבתכם שהייתה בת 10, גם הארכתי ימים בגלל שהפסקתי לעשן, גם התחלתי לשמור שבת, גם התחלתי לקיים מצוות, וגם זכיתי לילדים שהפכו לראשי ישיבות, אחד פה בארץ ישראל ואחד בבולטימור. סיים את דבריו הנרגשים במילים, יש דבר אחד שמאוד מאוד קשה לי. חבל שאמא שלכם, זכרונה לברכה, לא ידעה מה המילים שלה בגיל 10 עשו. הם הצילו עולם שלם. בשלב זה, בלי הכנה מראש, כל הילדים והנכדים והנינים עשו, זקן לא כל כך הבין מה הרעש הזה. ואם זה לא מספיק, החל בליל של דיבור, כולם אמרו, זה סבתא דיברה, כל הזמן. לקחה לנו כמה דקות לעשות סדר. ואז אשתי, דוברת האנגלית, סיפרה לו, אמא שלנו כל החיים הסתירה את מעשיה הטובים. רק לאחר פטירתו של אבינו, כשהגיע לבית שלנו, הצדקות שלה החלה להיחשף, בלי שהייתה לה זה שליטה. כל יום חשף מעשה צדקות אחר, אבל תמיד היא אמרה שיש משהו שהיא תיקח אל הקבר, ואותו לא נדע. כעת נפטרה התעלומה למה סבתא התכוונה. אתה יכול להיות רגוע. כנראה שהשינוי שלך הגיע לידיעתה. אז הכן החביב, אביו של ראש הישיבה חליפקוט, ואנחנו אימו, ואת הסיפור הזה, על המשפט שנאמר לפני 77 שנה, על ידי ילדה צדיקה בת 10, שעכשיו הפכה להיות אישה צדיקה, אני מספר לך ולמאזיניך, ביום ה-30 לפטירתה, לא רק כדי להכיר את שמה, אלא כדי לחזק את הציבור ללכת בדרכה. ויהיו הדברים לעיני נשמת חנה איתה, בת ישוע לייב, גיל לרנטר, לבית דיסקין.